טוב. שמעון הידידי, אנחנו בפרשת בשלח, והשיעור הוא שיעור נפש הפרשה, שהעניין שלו זה עבודת הנפש על פי הפרשה. אם הייתי מבקש מכם לתת מילה אחת, מילה אחת שהיא הנושא של הפרשה, איזה מילה הייתם בוחרים? זה שלוש מילים. קריאת ים סוף.
מים.
מים. וואי, בול. בול פגיעה. מים. זה הנושא. הפרשה שלנו עוסקת במים כמעט כולה. בהתחלה, כמובן, קריאת ים סוף. ובעיקר בסוף, סוף הפרשה, יש פה גם אוכל, אבל בעיקר מים, יש פה שלושה מקומות שבהם בני ישראל שותים מים. ואנחנו נרצה לדבר על המקומות האלו, לראות איזה תהליך בני ישראל עוברים בתוך השתייה הזאת, המיוחדת. אבל לפני כן רק נגיד שגם פרשת בשלח בדרך כלל נקראת בסמוך ונראה לט"ו בשבט, ובכלל חודש שבט הוא גם כן בסימן מים. מדוע? מזל עוד לי. ט"ו בשבט, אחת מהסיבות שהוא נקבע, מתי שהוא נקבע, זה כי יצאו רוב גשמי שנה. רוב הגשמים שאמורים לרדת בעונת החורף כבר יורדים, 51% פחות יורדים עד לט"ו בשבט. אז הפרשה הזאת היא גם עוסקת במים, וגם נקראת בזמן, שהוא בעצם לב ליבו של החורף, כשחודש שבט עצמו מזלו הודלי. אז אולי לפני כן נדבר טיפה על התחילת הפרשה, ועל מזל דלי, ואז נעבור לשלושת המופעים בסוף. דלי זה מילה מאוד מעניינת. כן? כי מצד אחד, דלי, דלי, בדלת. דלת, כן. כי מצד אחד, זה לשון סוג של דלות, כן? מצד שני, דלי זה בעצם הדלי נקרא על שם הפעולה. וגם דלו דלה לנו, כן? לדלות, אומרך אדוני כי דיליתני, להעלות מישהו מאיזה בור, זה בעצם נקרא להרים אותו, לדלות אותו מהמקום שבו הוא נמצא. אז החודש, ודלי זה הכלי המרכזי, שאיתו אנחנו בעצם מתעסקים עם המים. כלומר, בעצם יש כאן איזה מין הוראה על כך שעם ישראל הוא מעל המים. הוא נמשה מן המים, כמו משה. הוא נדלה מן המים. וזה קריאת ים סוף. מפני שקריאת ים סוף, הזכרנו את זה אולי בעבר כמה פעמים, קריאת ים סוף, בשונה מ-10 המכות שיש במצרים, קריאת ים סוף זה שבירת חוק יסוד. במצרים נשברים חוקי משנה של המציאות, חוקים סטטיסטיים, חוקים הסתברותיים, כאלה ואחרים, אבל לשבור חוק יסוד, זה במצרים. והמים זה יסוד החומר, יש ארבעה יסודות, נכון? מים, עפר, רוח ואש, אבל הכל התחיל מהמים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מים זה שיא החומר. כל חומר מורכב ממים, האדם הוא 70% מים, זה שיא החומר. והנה מתברר שהחוק הזה, חוק היסוד, חוק יסוד המים, שאומר שיש מים, רוב כדור הארץ זה מים, והמעט זה היבשה, והמים, היבשה לא יכולה להיכנס בתוך המים, וכן זה הדרך. חוק היסוד הזה מתנגש בחוק יסוד אחר. והחוק יסוד האחר הוא חזק ממנו. מהו החוק היסוד השני? זה חוק יסוד שדולה חלק מהאנושות מהמים. האנושות בכללותה כולה נמצאת תחת המים, תחת החומר הזה, תחת החומריות, תחת גם עוברים עליה תהליכים שעוברים על מי שנמצא בתוך מים. היא מתבלה, עמים נמסים, נעלמים. מה שקורה בעצם למים, הם פשוט ממיסים, הם מעלימים. ויש רק אומה אחת שיש עליה חוק יסוד אחר. כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה. נכון? חומר הנביא ישעיהו, וחסדי, יכול לך להמשיך הפסוק, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מיתך לא יסור, אמר, יש שם עוד איזה שתי מילים ששכחתי בטח באמצע, אמר מרחמך אדוני, כן? כן, הערים יזוזו, חסדים ייתך לימוש, אמר מרחמך השם. אז אה, כי הערים ימושו בנונדלת, והגבעות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. ברית שלומי, שכחתי. כן, ישעיהו נונדלת, פסוק י. אז זה התחלה, זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הרבה מעבר לצורך המבצעי לברוח ממצרים. אפשר באלף אחד דרכים. העיקר, כאן אפשר להגיד אפילו זה בכלל לא מצרים, זה הים שנבקע. ישראל בוקעים את הים. את החוק הזה. יש חוק חזק מכל החוקים, חוק יסוד במציאות שנקרא עם ישראל, שלא יכול להישבר החוק הזה. אז זה בעצם בתחילת הפרשה. בסוף הפרשה, שלושה מופעים שבהם ישראל שותים מים. מי מרה, אחר כך, מיד אחר כך, אילימה, ובסוף, רפידים. נכון? שלושה, כשיש פה שלושה מופעים של שתיית מים, אז זה כמעט ברור מאליו שהם שותים מים כל פעם ממנהיג אחר. נכון? כלומר, כל פעם מישהו אחר נותן להם מים. פעם זה משה, פעם זה אהרון, פעם זה מרים. אז בואו נראה מי כנגד מי, וננסה להבין מה יש כאן, ואולי נצליח גם לראות אם גם אפשר ליצור אחדות של כל המופעים הללו. בואו נתחיל דווקא מהסוף. המופע האחרון של שתיית המים זה משה. משה נותן להם מים, ברפידי. אני אקרא לכם את הפסוקים. ויסעו כל עלת בני ישראל ממדבר סין למסעם על פי אדוני, ויחנו ברפידים ואין מים, שתות העם, וירב העם עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. כן, למרות שכתוב כאן, תנו לשון רבים, אבל הם רבים עם משה באופן אישי. ואומר להם משה, מה תריבו נעמדי, מה תנסו את אדוני. ועד העם צמא, וכו', משה צועק אל השם, ומה תוסקלוני. וכאן ממש, בפסוקים האלה, ממש, ממש משה רבנו. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך שריקית בו את היור, וקח בידיך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, ויקיטב הצור ויצאו ממנו מים ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את אדוני לאמור, יש אדוני בקרבנו עם מים. כאן בני ישראל מקבלים מים ממשה, וזה מגיע בצורה מאוד מעניינת, זה מגיע עם המטה, זה מגיע מתוך ריחוק. משה עוזב את עם ישראל ברפידים והולך, לא ברור כמה ימים הוא הולך, אם זה יום או יומיים, עד לצור בחורב, כן? והקיט על הצור בחורב, חורב זה הר סיני, אנחנו יודעים איפה זה חורב, כן? איתו נמצאים רק זקני ישראל. יש כאן מים שמגיעים, אבל אין פה חיבור על המקור של המים. וזה משה. כלומר, המפגש של עם ישראל עם משה, זה מפגש עם משה רבנו, שכדי להגיע אלה צריך להתאמץ. זה בעצם מפגש עם דבר השם, זה לא דבר פשוט, זה לא זמין, זה לא חסד, זה דין. אתם רוצים מים? קודם כל, מה אתם רבים איתי? מה אתם מנסים את השם? איפה מידת האמונה? איפה מידת הביטחון שלכם? וגם כשכבר מקבלים מים, אתם לא תראו את זה בעיניים. משה ו-70 הזקנים הנבחרים ילכו, יעשו מה שיעשו למעלה על ההר, ואתם תחוו את התוצאה למטה. זה מין זהר אנפין של מעמד הר סיני. גם במעמד הר סיני יש קטע מסוים שבו העם יחד עם משה, ואחרי זה משה עוזב את העם, עולה למעלה, משאיר את העם לבד. יש לדבר הזה גם תוצאות קשות, יש לדבר הזה גם תקלות. כשהעם נעזב על ידי משה, אז הוא בעצם מאבד את המנהיגות שלו. וגם כאן, אותו דבר, העם נעזב על ידי משה, זו כנראה אחת הסיבות שמיד אחר כך מגיע המלאק. כי המלאק מזהה שהעם בלי מנהיגים. בלי מנהיגים. כן? משה והשבעים הזקנים, כולל יהושע, כולל כלב, כולל כולם נמצאים בחורב. העם נמצא ברפידים, צמא למים. ופתאום גם מגיעים מים, אז בטח שם איזה בלגן לא קטן, כולם צמאים וכולם מתנפלים. מי רואה את כל הדבר הזה עם משקפת? המלאק. אז המלאק מנצל את זה ומתנפל. אבל אני אומר, שתיית המים כאן, דרך משה, היא ממקום של דין. יש פה צמא, אז מה? כאילו משה רבן אומר להם, אז מה אם אתם צמאים? תתגברו. קצת אמונה בהשם יתברך. והמעבר הזה, משה לוקח את המטה, שריקית בו את היאור, ומוריד כאן איזה מים, יש כאן איזה מים שמגיעים, אבל עם ישראל לא רואה איך הדבר הזה קורה. כן. זה כיוון אחד. אחד לפני כן, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. מגיעים לאילימה, ושם יש 12 עינות מים ו-70 תמרים והחנו שם על המים. מה זה? אהרון הכהן. שפע. לא סתם שיש לכם מים. יהיה לכם פה מים לכל שבט בנפרד. וגם, מה? אלימה, זה בפרק תתוו, פסוק אבזיין. ויבוא אלימה, כל שבט יהיה לו מעיין, מוכן ומזומן, 70 תמרים, אז נתחלק את ה-12 זה ל-70, זה בערך, מה זה כאלה? שש תמרים, כל שבט, אפשר לאכול, לשתות, קצת פחות מי שאפשר. מקום אידיאלי, מקום של שפע, בלי מאמץ, אפשר לחנות על המים, תמיד בכל ספרי המעיין עוד יש לך את השורה, כמה צריך ללכת מהאוטו למעיין, כן? יש כבר אנשים, כמו אנשים בגילי, שאם שם זה יותר מ-500 מטר, אז אני מחפש מעיין אחר כבר. תן לי מעיין עם חנייה לידו, שאני מהאוטו נכנס למים. כן, ויחנו על המים. לא צריך ללכת, אין איזה עלייה, קילומטר ועוד קילומטר. חסד עצום, שפע. זה אהרון הכהן. כאן הם שותים מים בזכות אהרון. אהרון איש החסד. אהרון איש הכהונה הגדולה, ליבו טוב. כן, הוא נותן, הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא מזכה את ישראל, הוא איתם לגמרי. כן, אז זה ברור שהאלים הללו הם בזכותו של אהרון הכהן. הדבר שמעניין אותנו יותר מכל כרגע זאת השתייה הראשונה. ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדבר שוב, ויחו שלבים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה, ולאכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה. זה... מה? לא. לא, אז הרבה פעמים התנך מספר לך על מקום שקוראים לו ככה, כי קראו לו ככה. ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם אשכול ענבים. על כן קרא למקום ההוא נחל אשכול, על אודות האשכול. כלומר, בסדר, כאילו, מספר לך. אז לכן, הם מגיעים למקום שבדיעבד קראו לו מרה. ים המלח. מה רש"י אומר על ים המלח בבראשית? נכון, יש ים המלח בבראשית. איפה? זוכרים? אל עמק הסידים הוא ים המלח. עכשיו זה עדיין לא ים המלח, זה להפך, זה מקום סדום, היא כגן השם כארץ מצרים בואכת צוהר, הכל זה, כל ים המלח הוא בעצם ימה מתוקה, מלאת מים. רש"י אומר, ים המלח על שם סופו, כי אחרי שהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה והוריד שם גופרית ומלח, אז ים המלח נהיה ים המלח או Dead Sea, מה שאומרים באנגלית. כל פנים, יש כאן מגיעים למראה, המים כאן מרים ואי אפשר לשתות. מה זה הדבר הזה? מה המשמעות של העובדה שהפעם הראשונה שבני ישראל פוגשים מים כשהם יוצאים ממצרים זה מים מרים. למה? מדוע הקדוש ברוך הוא עשה להם את הדבר הזה? מה? היה זה שם תקצר לארגן להם מים והפתרון כאן ואילונו ארם על משה וכו'. ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ. וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. שזה מזכיר לי שהשיעור הזה לרפואת חיים מרדכי בן חווה, שברגע זה ממש עובר ניתוח. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ניתוח מורכב. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם. יקוים בו הפסוק הזה בדיוק. לא, הפסוק הזה הוא פסוק קשה, יש בו סתירה. למה? כתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז מה קשה? אם אתה לא שם, אתה צריך רפואה. כל המחלה לא אשים עליך. אם הייתה רפואה, סימן שהייתה מחלה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שיש שלושה מצבים לאדם. מצב של חולי. מצב אדם חולה, אדם משהו במערכת לא עובד, משהו לא מתפקד, איברים לא זה. מצב סטנדרטי ומצב של מצב מלא חיות, שהכל עובד במילוי. גם אם אדם במצב סטנדרטי זה לא אומר שהוא באמת בריא. יש פרסומת לאלפה רומאו, אהבתי אותה. זה שאתה נושם זה לא אומר שאתה חי. כאילו זה שאתה בריא. זה שאתה לא חולה, זה לא אומר שאתה בריא. בסדר, ברוך השם, התפקודים המרכזיים שלך כאן, אבל אתה באמת מרגיש את כל עוצמת החיים, הראייה שלך חדה, חוש הטעם שלך במילואו, אז שמיעה שלך מחודדת, הלב שלך נקי. לא, אז אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שתהיה לכם מחלה, אתם תהיו פשוט רפואיים, תהיו בריאים. אז ככה בעזרת השם יתקיים בחיים מרדכי הזה שלנו, כל חולי עמו ישראל. כל פנים, מה המשמעות של המרירות הזאת שנתקלים בה? קודם כל, אתם לא צריכים להיות... להסיק הרבה שזה כנגד מרים. ממש אותו שם, ממש זה כנגד מרים. כלומר, כאן עם ישראל שותה מים דרך מרים. אחרי זה התברר שמרים היא הצינור המרכזי. כלומר, יש כאן איזה פירוט, אבל אחר כך הם ישתו מים רק דרך מרים, נכון? הבאר הייתה באר מרים. אבל מה המשמעות כאן? עכשיו, זה מוכח עוד שזה מרים, כי זה גם המשך של הפסוקים הקודמים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון לטוף בידה, ותצאנה כל אנשים אחרי בתופים ומחולות, ותען להם מרים, שירו אדוני כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, ומיד אחר כך ויעשה משה, ומגיע הסיפור של מי מרד. כלומר, כאן יש מים שהעם שותה בסוד מרים. מה קורה כאן? קודם כל, זה אומר שאתה יכול לקרוא את השם שלה במקום מרים, מרים. היא בעצמה. מיד נדבר על זה. עכשיו, שאלה. אם אני מבקש מכם לתאר לי את התכונה של הטעם המר בתורה, מה אתם יודעים להגיד על זה? את התכונה של הטעם המר.
להגיד את הטעם הזה?
לא, אפשר להגיד טעם. אבל באיזה... נגיד, אם אני אגיד לך מתוק, מה תגיד לי? מה הנמשל של מתוק בזה? נגיד, מתוק זה? מתוק זה מצוות, מתוק זה תורה, נכון? דבש וחלב, תר, מתוק. מה? מר זה איסורים. מר זה איסורים. תלך עוד צעד אחד. איפה פגשנו פעם ראשונה? ברשי אולי. ברשי יכול להיות, זה, את הטעם המר. לא. אצל היונה, בנוח. נכון? היונה מביאה לנוח עלי זית ערף בפיה. אומר רשי, ולא אין מר מן הזית, אלא אומרת היונה, מוטב יהיו מזונותיי מרירין ביד הקדוש ברוך הוא, ולא יבואו לי מידיך. המרירות, בהפוך על, לא יודע אם זה בהפוך על הפוך, היא בעצם תולדת החירות. החירות כרוכה במרירות, בטעם, באיזשהו טעם מר. בדיוק. כלומר, אז אנחנו מבינים שהמרור בפסח, זה כאילו זכר למררו את חייהם. זה לא רק זכר למררו את חייהם. המרירות היא בעצם טעם החירות. תשימו לב, בעבדות, יש הרבה דברים קשים בעבדות. אין מרירות. אין את הטעם המר, כי עבדות יש לה טעם אחיד. הטעם המר זה בעצם, אפילו גם היום, ממה נותרנו איזה טעם מר בפה מבחירה לא טובה. כאילו, אני הייתי יכול לקחת את זה, לקחתי את זה, אוף, זה... עבדות אין לך את זה. בדיוק. וזה מה שממכר בעבדות. לכן, הרי, הצעד הראשון של בני ישראל כבני חורין באמת, זה שנייה אחת אחרי קריאת ים סוף. עד קריאת ים סוף זה הכל מהלך אחד, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם ומגן עליהם ושומר עליהם. הפעם הראשונה, הצעידה הראשונה של בני ישראל כבני חורין באמת, זה כאן. וזאת הפעם הראשונה שהם בעצם נתקלים עם מחיר החירות. עם מחיר החירות. החירות, יש בה מחיר של מרירות. הצורך לבחור, הצורך לקחת אחריות, הצורך להוביל, הצורך להיות אדם עצמאי, בלי שיגידו לך מה לעשות. ממילא אם אתה לא עושה את זה, אתה מרגיש תחושת החמצה, פספוס, שגיאה, טעות, או בסך הכל מרירות. בסך הכל מרירות. זו מרים. זו מרים. זה קשור למרים כמובן. מרים היא בוחרת. מרים, המהות של מרים, זה שהיא בוחרת. בתנאים בלתי אפשריים לבחירה, היא בוחרת. היא מורדת. מרים היא המורדת הגדולה, ותכונת המרי שלה באה לידי ביטוי בעובדה שהיא מורדת, היא בוחרת. כמובן, כשיש לך אפשרות לבחור ואתה לא בוחר, אתה נהיה מרר. אם אין לי אפשרות לבחור, אני לא... אני אומר, מתי אנחנו מרגישים את תחושת המרירות והאכזבה והתסכול? כן, שבחרנו לא נכון! מחר יש יום בחירות וכל זה. אז אתה יודע, בחירה לא נכונה, אתה אחרי זה יכול... אוף, 4 שנים להצטער. זה נגיד בחירה גדולה, כי זה לא תלוי רק בך. יש בחירות שתלויות רק בי. ואם אני תמיד מרגיש את זה כשאני... עדיין אין לי ווייז ב... אין לי טלפון שיכול לעשות ווייז. למרות שאני כבר הבנתי שזה נהיה הפוך על הפוך, מרוב שהווייז הוא מדויק, אז כבר כולם... אז כבר נהיה פקקים, ושהוא אומר שאין פקקים. אבל למה שנה, אתה כאילו נוסע באיזה דרך, לא מזמן, לפני שבועיים חזרתי מ... הנה, אתה תגיד לי, באמת, אתה תיתן לי את הפתרון. חזרתי מצומת מחניים, הייתי צריך לנסוע מצומת מחניים לירושלים. התלבטתי איך לנסוע, מה יותר מהר? יום שישי זה היה לי, הייתי לחוץ לפני שבת. צריך להגיע לכאן. התלבטתי, האם לנסוע צומת מחניים, כאילו יוקנעם, כביש 6, ירושלים, או צומת מחניים לרדת לכביש 90 וכביש הביקה. כביש 6, נכון? מה סיסו לקח? כביש הביקה. כביש, אני אומר, בונה, זה ארוך. בראש שלך אתה אומר, כביש הביקה, מזרח, אני צריך מזרח. אתה יורד את הכנרת, מסתובב את הכנרת, ארוך, לא נגמר, אני כאילו רק אחרי שעה הגעתי לצומת צמח ממחניים. שעה אני כבר הייתי בזה. אז כל הדרך, יום שישי, אתה מריר על הבחירה הלא מוצלחת שעשית. מה זה הבחירה הזאת, מה אני... כן? נכון, אבל זה מבלבל. אז... אמרתי עצמי גם, לא, אני לא אכנס צומת גולני, שם עכשיו יש עבודות צומת גולני, תקע באיזה פקקים, משהו, אני יודע. כל פנים, אז הכרעת לי, מצוין, פעם באה אני דרך לנסוע. אז כשאנחנו עושים בחירות הטובות, זה מחיר המרירות. זו מרים. עכשיו תראו מה... בדיוק, 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 זו מרירות טובה, ולכן הקדוש ברוך הוא מביא להם את זה. מה, עד השם תקצר, הקדוש ברוך הוא פית, לפני רגע הוא בקע להם את הים, ופתאום תפלק לו ויצא לו מעיין של מים מרים. שהוא לא, מה זה הדבר הזה? זה בכוונה, רבותיי, ברוכים הבאים לעולם החירות. כאן מריר. עכשיו תקשיבו טוב, מה, אנחנו הרי בשיעור השפע, עכשיו זה בעיקר בעקבות מקורות חסידיים. אני מתלהב וזה לא טוב, כי אז אמרו לי שאני מדבר מהר, כבר קיבלתי תלונות. אז תראו מה כתוב כאן. ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ. מישהו מבין כאן את המילה הבעייתית?
איפה זה לא?
אני קורא כאן את הפסוקים, סליחה, כן, יש לכם, רק פרשת חומש, לא משנה. ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ. איזה מילה מוזרה כאן? אני אומר, זה ויורהו בהי. לא. קודם כל בוא נבין מה זה לא. זה לא שהקדוש ברוך הוא הראה לו עץ, כי זה ויראהו היה צריך להיות כתוב. כאן כתוב ויורהו. התרגום של ויורהו זה... הוא לימד אותו עץ. איך יונתן מתרגם את זה? אולפה. הוא לימד אותו עץ. מה זה עץ? עצה. הוא נתן לו עצה. הקדוש ברוך הוא נתן למשה עצה. ואת העצה הוא ביקש לנו שישליך לתוך המים. כאילו, בזה. מיד אתם תבינו מה העצה. לא, בסוף היה גם עץ. אנחנו גם תכף ננסה גם לזהות איזה עץ זה היה. מי רוצה לדעת איזה עץ זה היה?
מה?
יפה. אבל אנחנו ננסה להביא מאיפה. תראו רגע במקור האמצעי. בוא נראה רגע. תראו את המקור בכל שמחה. ויורה השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. איתה ברמב"ן, שהוראו השם דרכו להמתיק מר במר. הרמב"ן אומר שהוא הראה לו עץ מר, וכשמשה השליך את העץ המר לתוך המים המרים, יצא מתוק, סוד כזה, להמתיק מר במר. להבין זאת, כי חטא ואבון פועל חס וחלילה גם בעליונים, ועיקר התיקון הוא חרטה בלב ומרירות, עד כמעט שישפוך לארץ מרירתו בהתוודע אליו חטאתו אשר חטא, והודע אליו כלכלתו בעליונים. לא קם רוח באדם ההוא מרוב מרירות ליבו, ובזה המרירות ימתיק הדינים בשורשם, ויתקן הכל. אבל מצוות ומעשים טובים אינם פועלים כל כך, רק מגינה ומצילה מן העונש. וזהו ויורהו השם עץ לשון עצה, רק לעשות תשובה כזו שהוא במרירות הלב, להמתיק המרירות שפעל חס וחלילה בעליונים, וזה מר במר. הוא אומר את זה על הרובד הפרטי של האדם, ואפשר גם להרחיב את זה לרובד הכללי. מר במר זה לא להגיד, טוב, יש לי יש לי איזה מרירות, אני אנסה לעקוף אותה. נכשלתי באיזה משהו, אני מרגיש שזה קצת לא טוב. בוא ננסה לעקוף את זה, בוא ננסה לתקן. בוא ננסה לשפר, בוא... להפך, לפעמים דווקא המרירות והצער והכאב, זה שעובדים עם המרירות, זה עצמו התיקון העמוק ביותר. אתה טיפה משתהה בתחושת הפספוס, בקושי, בצער. זה עצמו נותן לך את הכוח הזה לתקן תיקון עמוק. אל תעקוף. אל תגיד, יאללה, נעבור על זה, נדלג על זה. לא, אל תעקוף את זה, אלא להפך. תשהה טיפה במרירות, תראה מה יש שם, מה בדיוק מפריע לך, מה כואב לך בתוך הדבר הזה, ועם הכוח הזה תתקן. ככה זה ביחיד, וככה זה גם בכלל. משה אומר להם, תדעו לכם, אין לי שום כוונה לעקוף את המרירות, ולעשות לכם מקוס פוקוס. חירות כרוכה במרירות. בחירה חופשית כרוכה גם ביכולת לבחור לא נכון ולטעות. וזה בדיוק העניין. מר יכול להיות גם רם. וכמו מרים. כן, הזכרנו קודם שמרים היא, מרים היא בוחרת. הבחירה הגדולה של מרים זה הבחירה שלה לצאת נגד אבא שלה ולהגיד לו, למה אתה מגרש את אמא? גזרתך קשה משל פרעה. אתה גזרת. ואמרם שומע בקולה, וכל הכבוד ביתי, איזה צדיקה, מתחתן עם יוכבת. ואז כשנלקח משה, אומר המדרש, עומד האמרם ב... תופח על ראשה של ביתו ואומר לו, ביתי, איך נבואתך? תראי, עם הבחירה שלך, מה עשית? מה עכשיו יהיה? עוד ילד ילך ליאור, והיא לא מוותרת. ותתה צווחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. היא רוצה לראות מה קורה, היא ממשיכה, היא לא מוותרת, היא בוחרת, עוד פעם בוחרת. וכשבתיה לוקחת את משה אליה, אז הילדה הקטנה, לפי הדעות, היא הייתה בת 7 בכלל, בעזות, בגבורה, בחוצפה, בוחרת להגיע לבתיה, להגיד לה, לקרוא לך, להביא לך, לקמבן לך, להביא לך איזה מישהי מניקה, היא מתערבת. היא כל הזמן בוחרת, בחלק מהמקרים היא משלמת מחיר, בחלק מהמקרים היא מצליחה, אבל היא בעצם נקודת המרי והחירות בתוך מצרים, זו מרים. ולכן עם ישראל ייפגש קודם כל עם שתיית מים מן הסוג הזה. קודם כל מרים, היא הגדולה האמת, זה הולך כאילו מהגדול הקטן. אחרי זה אהרון, שפע, ובסוף משה, באמת התהליך של משה הוא התהליך הכי ארוך, ייקח זמן עד שעם ישראל יגיע למשה, יבין את משה, יצליח לשמוע ממשה, משהו נבדל, מופרש. אבל הם קודם כל מתחילים במרים. אני מובן? זה ברור? החירות הזאת? עכשיו, באמת, עושה כאן חשבון כאן בדגל מחנה אפרים, שהעץ היה תמר. העץ, עכשיו, למה תמר? אז הוא אומר ככה, קודם כל מראטה.
למי הוא נתן את העץ
עוד
פעם? למשה?
הקדוש ברוך הוא לימד את משה את סוד העץ הזה, הראה לו את העץ, הורה לו את העץ, ומשה השליך את העץ אל המים, וככה המים הומתקו. בסדר, אנחנו מפרשים שזה בעצם, ביורה הוא השם עץ, זה גם הורה לו עצה. מה העצה? העצה הייתה, אל תנסה להגיד להם, יכול להיות דרך אגב שאילים הזה, זה שתי דקות משם בכלל. גם יכול להיות. כן? עצמאים, חבר'ה, עוד שעה אנחנו מגיעים למקום, חבל לכם על הזמן, 12 מעיינות, 70 תמרים, ארסלים בין התמרים, טיפה תתפקו. גם זה משה יכול היה להגיד להם. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, אל תעקוף את הבעיה. אל תוך המים המרים תשליך את צמר, ושם שישתו, כי זה סוד החירות, המוכנות לשלם מחיר. בבחירה שלך. אל תוותרו על הבחירה. החופשית, זה יסוד האמונה, הבחירה החופשית, גם של היחיד וגם של הכלל. הוא רוצה להגיד שזה עץ תמר. עכשיו זה מאוד מסתדר שזה עץ תמר, א' כתוב היבוא הוא מראטה, מראטה זאת אותיות תמרה, ותמרה נהייתה להם למרה. תראו כאן, הוא מסביר כאן, שהם נפלו ממדרגתם, הלכו בלי תורה, ולכן נפלו ממדרגת תמר למרה. אבל אני חושב שיש פה שתי תכונות שמאוד מתאימות לתמר. זה גם מתאים להמשך. סתם בכלל מצד המיקום, במדבר, הגיוני ש... התמר זה עץ מאוד מאוד מיוחד ומורכב. מאוד מורכב. הייתי אומר, אם יש עץ שמשלם את מחיר החירות, זה התמר. את המחיר העצמיות שלו. למה? כי התמר זה עץ שתכונת הגידול שלו מצריכה מצד אחד המון מים, זה עץ ששותה המון. כמויות אדירות של מים, אבל הוא חייב חום. עכשיו, בדרך כלל זה לא הולך ביחד. יש הרבה מים במקומות שהם גבוהים וקרים. חם במקומות שהם יבשים. למצוא מקום שהוא גם וגם, יריחו, ירתמרים, בית שען וכו'. זה מורכב. זה מורכב, זה לא פשוט. נכון, לא פשוט. זה לא פשוט להיות תמר, אבל זו התכונה העצמית שלו. הוא ישלם על זה מחיר. התמר זה גם עץ שההפריה שלו היא מורכבת. רוב העצים הרי הם מפרים את עצמם, יש להם... ופה צריך עץ זכר, ועצי נקבה, וזה מורכב ומסובך, וצריך לדעת איך עושים את זה. גם ההפריה שלו, הרי אין לו, צריך לעשות היום, עושים איזה ארגוז כזה, צריך להוציא חוטר מהתמר, ולא, זה עץ שקשה מאוד לטפל בו. כשאתה אומר, יש פעמים, אתה יודע, משהו שהוא כזה סטנדרטי, יאללה, גידול מסחרי, גידול עבדותי, בלי בחירה, קדימה, זרעים, צ'יק צ'יק. והתמר, דורש התייחסות, ולכן הצדיק נמשל התמר. יש כאן איזה מין הופעה עצמותית, הופעה עצמאית, שהיא מאוד מאוד מורכבת. מאוד מאוד מורכבת, ולכן היא הביטוי של החירות. היא הביטוי של החירות. אז העץ שהיה שם, זה עץ תמר. כן? העץ הזה הוא בעצם מה שמבטא את ה... זה לא פשוט להיות תמר. זה עץ שיש לו הרבה מאוד תנאים. וממילא, ככל שיש לך יותר תנאים, ואתה לא מקבל אותם, אתה סובל יותר. בעבדות. זה התנאים, אין יותר מדי בקשות, אין יותר מדי... אתה לא יכול יותר מדי ל... זה כמו אדם, נגיד, בצבא. כך מדהים, כך נעליים, כך נשק, מיטת סוכנות, צה לשלום, יאללה. כן? אבל אדם שהוא באזרחות, הוא רוצה ככה. יש לו הרבה תנאים, שהוא מגיע לאיזה מקום, אז הוא רוצה לעצב אותו, כמו שהוא רוצה לאיזה חדר, הוא רוצה לעצב את החדר בדיוק לפי הרעיון שלו, לפי העניין, פה, שם, וכל זה. אז נהיה יותר מורכב. נכון, ובכל אופן, זה יותר חירותי. יותר משמעותי. אז זה, בעצם, ככה, אם אנחנו ננסים לנחש, מי היה העץ? העץ שאותו הם זרקו. עכשיו, אנחנו נמצאים כאן, תקשיבו טוב עכשיו, אנחנו נמצאים כאן בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, לא הרבה זמן אחרי שהם יצאו. עבדים גמורים. הפרשה הזאת נותנת חותם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא לקח אותם, לא הנחה אותם, דרך ארץ פלישתים, הרי זה קרוב, כי אמר אלוהים, הקדוש ברוך הוא אומר, לעצמו כביכול, הפחדו. פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. עבדים. עבדים צריך להסביר להם לאט. ולהפגיש אותם עם כל דבר בנפרד. לא מוכנים. אז קודם כל, בואו תבינו מה זה מחיר החירות. וחירות זה מרירות. תבינו שיצאתם פה לדרך חדשה. יש פה עוד איזה, באמצע נכנס כאן הקטע של המן, וגם זה עניין של, פעם אולי נדבר גם על זה, מה בדיוק היה מבחן במן. יש כאן מבחן מאוד מאוד מעניין בתוך המן, איך הם תואמים אותו כל יום. אבל קודם כל, מה הם מרירים? אחרי זה גם תקבלו, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא איתכם, ויש גם שפע. ובסוף תדעו שכל הדברים האלו זה כדי שתתחילו כאן איזה תהליך של התקרבות למשה, התקרבות לקבלת תורה. אבל ככה בעצם מטפלים עם עבדים. בשנה ה-40, אמורים לקחת את כל המעמד הזה, את כל שלושת המעמדים הללו, ולהפוך אותם למעמד אחד. כי כבר הם עברו איזשהו תהליך. וזה בפרשת חוקת, במי מריבה. מפני ששם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קודם כל, רק נקרא לכם את הפסוקים, תראו את ההבדל בין שם לפה. זה מעניין אתכם? כן. חשוב. אחרת אני הולך. כתוב ככה. ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם וקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. ויקלו על משה ועל אהרון וכו'. לא נענים עליו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה, טוב, המטה זה המטה, אבל זה לא המטה אשר הקיטה בו את היאור, זה המטה, והקל את העדה. איך הייתה יציאת המים הקודמת? של משה? עם ישראל ראה אותו או לא ראה אותו? לא ראה, הוא היה איפה? בצור בחורב, כאן? הקל, כולם איתך, ביחד, אתם... ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממם, בשפע, ברחבות, והשקיטה את העדה ואת בעירה. עכשיו, דיברתם אל הסלע, סלע בגימטרי העץ. כן? תדברו אל הסלע. תהפכו אותו. קחו דומם, תהפכו אותו למשהו שמוציא חיים. במעמד אחד, כל העניינים כולם מרוכזים. יש לנו, וגם מתוקנים, במקום ריחוק, יש לנו הקהל, כולם כולם ליד משה רבנו. גם כאן, נתנו כאן מים בשפע, הסלע ידובר, ואצלנו בפרשה כתוב צור, צור זה סלע יבש, צור זה סלע, אין, הוא צריך לתת לו מכה, ורק אז הוא נבקע, וכאן זה סלע. סלע זה בעצם, זה שכבת אבן, שאוגרת בתוכה מים, ואם אני רק ידע להפוך אותה, אם אני רק ידע קצת למרוד בשכבה, בקליפה החיצונית, אני אצליח להוציא מתוכה את המים. תראו מה אומר כאן, באר מים חיים, מעניין, זה השם של הספר, באר מים חיים, אשר על כן כאן במיטת מרים, אצלנו בחוקת, שלא היה מים לעדה. כבר היו ישראל בני תורה וידעו דעת את השם. ולא היה אז התגברות דינים כל כך, כמו אצלנו בפרשה, שהם היו עבדים, להיות המלכות מכוונת על שם אלוהים, וכו' איזה מושגים בנסתם, לעזור את זה, עד שיצטרך הקעה בצור, ושם נאמר על הצור בחורב, לשון יבשות, שלא היה במלכות שום בחינת מים. המלכות זה הכוונה, השפעה לבני ישראל, כמו שהיית בליקותי תורה. ולצורך ישראל, נעשה, אני קצת נדלק פה למושגים, רק כיוון שבאו במסע ומריבה, והיה רבה ממשה, ולו גברנו בגבוה אחינו, ועל ידי המריבה נתגברו הדינים. וחש הקדוש ברוך הוא, כי פן יעבור הדינים, יהיו המים מרים לשתות כמו בנוסעם ים סוף. על כן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ודיברתם אל הסלע, כי סלע הוא מספר עץ. כלומר, תראו לכוון באמירה ודיבור לבד, להמשיך האורות משם הוויה שמספרם עץ, להמתיק המים המרים, כמו במערת, תדברו אל הסלע, ותוציאו ממנו את התוכן הפנימי שבו. כמו במערה שנאמר, ויורה על שם עץ וימתקו המים. לזה אמר ודיברתם, והוצאת להם מים, והשקיטה את העדה ואת בעירם. כלומר, אחרי אשר תדברו אל הסלע, אז, כאשר תוציא את המים והשקיט את העדה, שיוכלו לשתות את המים אחרי ההמתקה. אז בעצם, אם אני מנסה לתרגם את זה גם קצת למושגים של חסידות, אנחנו כמה פעמים פגשנו את המושגים האלה, הכנעה, הבדלה, המתקה. כן? אז זה ברור שאצל משה רבנו זה הכנעה. בפרשה שלנו הכנעה, כאילו אתם, יש כאן משהו שהוא רחוק מכם, שאתם לא שייכים אליו בכלל, אתם ייקח לכם בכלל זמן עד שתגיעו, תתקרבו למשה, תיכנעו בפני משה רבנו. ואצל אהרון אפשר לראות כאן את ההבדלה, כן? כלומר, הבדלה, יש כאן מציאות מדברית, מציאות חמה, מציאות שבה יש שרה ואין מים, ורק בני ישראל מובדלים למציאות בפני עצמם. יושבים מתחת למעיינות, 70 תמרים, יש כאן הבדלה של ישראל מכל המציאות כולה. אבל אצל מרים זה שיא התהליך, וזה המתקה. היכולת לקחת את הרע ולהמתיק אותו ולהפוך אותו לטוב. כן? וזה בעצם המסקנה של התהליך כולו, זה העיקר הלב מה שקורה בפרשת חוקת. שם המטרה היא שההמתקה תהיה דומיננטית. שמשה רבנו ידבר אל הסלע, כולם יראו, וביחד יצליחו על ידי הדיבור אל הסלע, להוציא מתוכו את תמימה והעצורים בתוכו. אבל בעצם אנחנו מבינים כאן, אני מקווה טיפה יותר, מדוע הצעד הראשון של בני ישראל במדבר, כרוך במים מרים. מים מרים כדי שתמתיק אותם. איך תמתיק אותם? לא על ידי איזה ממתיק מלאכותי, זרוק לשם איזה סקרין או משהו כזה לתוך המים, תמתיק אותם על ידי המרירות בעצמה, תאהב את המרירות. כמו שהיונה הביאה לנוח עלי זית, טרף בפיה שאומר, אומרת לו, אתה לא מבין, המר הזה הוא יותר מתוק לי מכל הגודיס שלך, מכל הצ'ופרים שאתה נותן לי כאן בטבע. כי המר הזה, אני הבאתי אותו בעצמי. אני בת חורין. אני אוהב את המרירות הזאת, כי בעצם היא מעידה על כך שאני בוחרת, ולכן אני גם יכולה לטעות, אבל זה עצם העובדה הזאת של המרירות, היא בשורת החירות היותר גדולה. ככה בעצם הקדוש ברוך הוא מנסה ללמד את בני ישראל, יש יכולת להפוך את המר הזה למתוק, לבצע כאן המתקה, וזה הכל בזכות מרים, נמצאנו למדים שעם ישראל שותה מים בפרשת בשלח, דרך משה, דרך אהרון, דרך מרים, 40 שנה אחר כך, אמור להיות מעמד שבו הם ישתו מים בעת ובעונה אחת, באותו מעמד של כולם, המעמד הזה לא צולח, ולכן משה לא נכנס לארץ, עד שהדבר הזה גם כן יתוקן. חזקו ואמצו, שיהיה לכם בעזרת השם באמת בחירות טובות מחר. תצביעו טוב. אה? תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.